מקדישה את כל חייה אך ורק לגמילות חסדים ולמצוות, לתורה ולבית השם ידברה. אנחנו הגדרנו אותה שהיא בחינת שושנת המלך, שושנת מלכו של עולם, כי לשם מה היא באה לעולם? אין לה המשך מבחינת הצאצאים אם לא מבחינת שהרחמיות שלה, ריח המידות והמעשים טובים, ריח המופתיות של אמונה ללא פנאי, זה צריך להקרין על כולם. ולכן יש והקדוש ברוך הוא שולח נשמות טהורות כאלה לעולמו כדי לחזק את הנפשות הנזכאות כמונו, שלא תמיד אנחנו יודעים להחזיק מעמד ביסורים הקשים שפוקדים אותנו. משום כך אנחנו היום התכנסנו כדי להוסיף יותר ויותר חיזוק באמונה, במוסר, בצניעות. והיום הזה נחלק לשניים. החלק הראשון פתח אותו ידידי המרד אטרה, שהוא ניתן לגברים ונשים בעזרה, וכך זה גם החלק שלי. אבל לאחר תפילת ערבית הגברים יתפזרו, הנשים תרדנה לבית הכנסת ותמסרנה להן הרצאות מפי רבניות שיחזקו יותר ויותר את העולם הרוחני של הנשים. הקדשנו גם אתמול כשעלו לקברה וחזרו לסעודה לדברים לזכרה ולאישיותה. ביום שבת קודש הייתה לנו שבת עיון בהודיות, והייתה כולה קודש לכבודה, ואלינו ענס את זכרה בפני המשתתים. כיוצא בדבר, בזמן שנפטרה ועד לחג, אז ישר כוחם של הקרובים, של המכרים ושל מתפלא בית הכנסת כאן ויד הרמב״ם בבית כנסת הרמב״ם, של ידידי המרד אטרה, אשר באנו באותם ימים מועטים הן לתפילות הן לדברי תורה. ואם אתם זוכרים אפילו קיימנו ניחום אבלים שהוא כללי לכולם, לכל הזקוקים לנחמה שלמה. ומשום כך היום אנחנו נייחד את הדיבור להלכות בהלכות אבל הקשורות לנשים, כדי שלפחות ההתכנסויות שלנו היום לא יהיו רק על בסיס של דברי מוסר בלבד, שהם דברים חשובים מאוד, ולא רק על בסיס של הספדים שהם דברים חשובים מאוד, אלא אם כבר מתכנסים לפחות שנצא עם מעט צרי, מעט דבש, בוטנים ושקדים, דהיינו הלכות אשר הן חיוניות לנו. ובעזרת השם יתברך אני מקווה שאנחנו נייחד את הדיבור היום על שתי הלכות. הלכה אחת והיא השתתפות הנשים בלוויות, והלכה שנייה הספדן של נשים כשרות כשהן מסתלקות מן העולם. על שתי ההלכות האלה משתדל היום לייחד את הדיבור. ותחילה נדבר על השתתפותן של הנשים בלוויה. ובכן, אנחנו מוצאים בדברי רבנו בפרק 12 מהלכות אבל, הלכה י"א, שרבנו אומר את הדברים הבאים: ומקום שנהגו נשים לצאת לפני המיטה, יוצאות לפני המיטה, לאחר המיטה יוצאות לאחר המיטה. כלומר, מדברי רבנו משמע שבאמת נשים משתתפות בלוויה, אלא שיש שני מנהגים. מנהג אחד שנשים יוצאות לפני המיטה, ומנהג אחד שנשים יוצאות אחר המיטה. ובאמת המקור לכך היא בראיתה בגמרא מסכת סנהדרין, שמציינת את שני המנהגים הללו. וכך יוצא, אומר הרדב"ז, שבעצם לפי התלמוד יוצא שאנשים משתתפות בלוויה, אלא מה? אסור שתהיה ערבוביה בין נשים ובין גברים, בין נשים ובין גברים, אלא יש צורך ליצור הפרדה ומרחק ביניהם. ובאמת אנחנו מוצאים בטור יורה תאה סימן שינונת, שבו רבי יעקב בן הראש אומר את הדברים הבאים בעניין זה. הוא מביא את הגמרא ומסכם את הדברים כך: מקום שנהגו נשים לצאת לפני המיטה יוצאות, מקום שנהגו להיות אבלים הולכים לפני המיטה הולכים. כך הביא את תמצית הגמרא ולא הוסיף, כשם שגם רבנו כך עשה, הביא דברי הגמרא ולא הוסיף. אבל אנחנו מוצאים בדברי מרן השולחן ערוך יורה דעה סימן שינונת, שהביא שני סעיפים. סעיף אחד את דברי הרמב״ם והטור שאותם קראנו כעת, והוסיף עוד סעיף. הנה נקרא את דבריו של מרן השולחן ערוך. נאמר כך, סעיף ראשון: מקום שנהגו לצאת נשים לפני המיטה יוצאות, מקום שנהגו לצאת לאחר המיטה יוצאות. הוסיף מרן וכתב: ועכשיו נהגו שאין יוצאות אלא לאחר המיטה ואין לשנות. כלומר, מרן, בשונה מהרמב״ם ומהטור, הוסיף שכבר התגבש מנהג שהנשים יוצאות אחר המיטה, לא לפני המיטה, אחר המיטה, ואין לשנות. הוסיף מרן עוד סעיף: יש למנוע מלצאת נשים לבית הקברות אחר המיטה. כלומר, מרן בעצם אומר, מקסימום הן יוצאות בתחילת הלוויה, אבל לא בהמשך הלוויה עד לבית הקברות. ויש למנוע מלצאת נשים לבית הקברות אחר המיטה. והשאלה היא, מהו מקורו של מרן לגבי הלכה זו? בבית יוסף אנחנו מוצאים שהוא כתב את הדברים הבאים: מקום שנהגו לצאת לפני המיטה יוצאות, נראה שיש כאן חיסרון, שהבה ללסיים, ומקום שנהגו לצאת לאחר המיטה יוצאות, דהכה תניא, כלומר כך שנינו בברייתא, בפרק שני דסנהדרין דף כ עמוד א', מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה יוצאות. ובירושלמי מאן דאמר נשים מהלכות תחילה, כלומר הוא מביא בשם הירושלמי התאמה למנהג שהנשים יוצאות תחילה, שהן גרמו למיטה, שהן גרמו מיטה לעולם. כלומר, מהו טעמם של הללו שנהגו שהנשים יוצאות לפני המיטה? להזכיר לבני אדם, תזכרו מה קרה בגן עדן מקדם, אם חלילה הגבר מתפתח אחרי האישה ועושה מעשה שלא כדת, זוהי מיטה, מיטה לאדם באשר שנברא בצלם אלוהים. אז כדי לתת ההזהרה הזו, אז היו יוצאות ראשונות לפחות בשעה הזו של הכנעה של מיטה, שיזכרו שיש מיטה רוחנית, מיטה רוחנית שיכולה לבוא כתוצאה מפגיעה בתמיעות, כתוצאה מפגיעה בקדושה. והוא מסיף ואומר, מן דאמר האנשים מהלכים תחילה והנשים אחריהן, מפני כבודן של בנות ישראל שלא יהיו מביטים בנשים. כלומר, טעמם של הללו שנהגו שהנשים תצאנה מאחור לא מקדימה, לשמור על התניעות כדי שלא יביטו עליהן ולשמור על תניעותן. ועל זה אמר מרן בשולחן ערוך שעכשיו נהגו שהם אחורה ואין לשנות. העדיפו במקום להזכיר מיטה של עולם, שהם הביאו את המיטה של העולם, יותר כדאי ליצור מבחינה טכנית ועומדתית מציאות שלא יהיה קל לגברים חלילה, אותם אלה שהם חלשי אופי ונוטים אחרי יצרם גם בשעה הקשה הזו, שלא יזונו את עיניהם במראה האנשים, ולכן העדיפו שהם תלכנה מאחור. מוסיף מרן בית יוסף, ובספר הזוהר פרשת ויקהל כתוב שיש למנוע לנשים מלצאת לבית הקברות, משום שאם יוצאות גורמים רעה לעולם וכן ראוי למונעם. כלומר, גישה מאוד מאוד תקיפה של הזוהר, שאנשים אסור להם לצאת לבית הקברות, כי יציאתם לבית הקברות גורמת רעה לעולם, ולכן ראוי למונעם שלא תצאנה לבית הקברות. יש לציין שמבחינת הקבלה, גם ללא כל קשר עם לוויה, אסור לאישה נידה ללכת לבית הקברות מטעמים קבליים. אבל כאן יש אזהרה תקיפה שלא תצאנה לבית הקברות, ובגלל זה מרן בית יוסף בשולחן ערוך הוסיף סעיף וכתב, יש למנוע מלצאת נשים לבית הקברות אחר המיטה. והנה רבותיי, ראינו שמבחינת התלמוד בזמן התנאים, ראינו שהיה זה שני מנהגים, מנהג שאנשים יצאו לפני המיטה, מנהג שאנשים יצאו אחר המיטה. המכנה המשותף של זמן התלמוד שאנשים יצאו ללוויה. אבל אנחנו רואים שהזוהר הקפיד מאוד שבכלל לא תצאנה לבית הקברות, ומכאן אנחנו יכולים להגיע למנהג אבותינו. לגבי מנהג אבותינו, גם ללא כל קשר עם הזהרתו של הזוהר, אומר מורי בהערותיו על הלכות אבל, וכמה יפים מנהגותינו בתימן, שלא יצאו נשים ללוויה כל עיקר, בכלל לא, לא רק לבית הקברות, בכלל לא. מה שאין כן הנוהג הפסול בימינו, שנשים ואנשים יוצאים בערבוביה ונדחקים זה בזה, בפרט באותם שבילים אשר אין דרך למצוא ימין ושמאל. וכאן מורי מתקיף התקפה חריפה מאוד את כל אלה אשר הם מצטערות, בוכות, אפשר באמת, אפשר אולי בצורה מלאכותית, ובאים לסעוד אותם, לחבק אותם, גברים ונשים, כבר העולם, אפילו בעלה של האישה, כל שכן שזה אחרים. ובמועיני ראיתי כיצד אמא של חייל שקול שנרד מבני עדתנו, מסכנה, כולם צנועים, ואנחנו בלוויה. אז יש חיילות ויש חיילים, אבל מי הוא זה התורן אשר אמור לתמוך בה? לא פחות או יותר חייל סמל הוא זה אשר מחזיק בה ומחבק אותה לכל אורך הדרך, וכל כך הרגישה באינחות, וזה מתנה שצהל מביא לכבוד אותו מעמד בעבונתם רובים. למרות שיש חיילות, למרות שיש קרובות משפחה, אבל אני בכוונה לא קורא דברי מורי שהם חריפים למדי, כי מורי לא לוקח חשבון שום כלום ומתקיף בצורה חריפה את כל, את כל ההתנהגויות הללו. יש לציין רבותיי שכבר קדם את מורי מורי סלם משחק בכל חיילון הבא, הוא היה חבר במועצת הרבנות הראשית והיה בנו של מורי חייצג. אז בשוט שלו דברי חכמים ביורי דעה בסימן למד זן, אז הוא מתייחס לעניין של השתתפות של הנשים בלוויה, והוא מביא את הגמרה עם המנהגים שהיו אז ועם המנהגים השונים שיש, ובסופו של דבר הוא כותב את הדברים הבאים: יצאה מכלל זה, כלומר יהדות תימן שונה מכל העדות, יצאה מכלל זה יהדות תימן שאין אנשים יוצאות מפתח הבית ללוות, ומכל שכן שאין הולכות לבית הקברות. כלומר לא רק כמו שהזוהר אומר שלא הולכות לבית הקברות, המנהג של יהודי תימן הוא אפילו עולה יותר על ההזרה של הזוהר, שאינם משתתפות בלוויה כל עיקר, כל עיקר. תהיה מנוחתם כבוד, כך אומר מורי סלם, תהיה מנוחתם כבוד רבני וחכמי תימן שגדרו ועשו סייגים לבלי בו לידי מכשול מכל הבחינות. ועד כמה הייתה יהדות תימן נשמעת למנהגי הרוחניים, זה מה שמצאתי באמתחות חז"ל ומה שנראה לדעתי, והשם יצילנו משגיאות וכו'. כלומר באמת אנחנו רואים שני רבנים גדולים אלו זכרם חיי עולם הבא, שהתייצבו כאן בארץ לנוכח הערבובי המנהגות, השפעת המנהגים שחולפים עלינו, וציינו את מנהג אבותינו שאנשים לא יוצאות ללוויה כלל. אליבא דאמת הדברים לא פשוטים, כי בעוונותינו המרובים כבר היום הרגש גובר. מה, אני לא אלך ללוויה, לקבר של אבא שלי, אני לא אלך לקבר של אמא שלי, אני לא כך וכך. הרגש גובר, לא המנהיגות הרוחנית אלא הרגש, וגם כאילו חושבות שכאילו מפלין אותם לרעה. ומשום כך אנחנו באים בלשון של זהורית ממליצים, מציינים לשבח. אם באמת אנשים לא יוצאות, אנחנו מציינים אותם לשבח. אין אנו מגנים, אין אנו מוחים, כי ידינו על התחתונה. אנחנו בכל זאת רוצים עדיין לשמור על קשר ועל יכולת השפעה, אבל במקומות שאנחנו יכולים לעלות על נס את הדברים האלה, לומר שזה הדבר האמיתי ביותר. נזכור רבותיי, בזמן המשנה נשים השתתפו בלוויות, כמו שגם המשנה מספרת שבעבר הרחוק בבית המקדש היו הנשים בצד והגברים בצד. ככל שהגברים הם לא בסדר, הגברים לא בסדר, שזנים את עיניהם במקום של קדושה בנשים, אז שם בית המקדש עשו מחיצה לגברים, כלומר סגרו אותם בתוך סוגר כדי שלא יזונו עיניהם בנשים. לא את הנשים שמו בעזרה, אלא אותם שמו בתוך סוגר, ורק שגם זה לא הועיל, אז העלו אותם, את הנשים, לעזרה. אבל אנחנו רואים שההידוק הרצועה והניסיון יותר ויותר ליצור הפרדה בין המינים, הוא נובע כתוצאה מכך שאנחנו יורדים ברוחניות שלנו. אם אנחנו היינו כמו בתקופת חכמי המשנה, לא הייתה הקפדה הזו כל כך גדולה, אלא או אנשים יוצאות לפני המיטה או אנשים יוצאות אחרי המיטה. אבל בגלל זה שאנחנו מדרדרים ולא נוקטים ברמת הצניעות שאבותינו בזמן המשנה נהגו בה, אז לכן טוב עשתה עדתנו שגדרה גדר רק בעמותינו. היום זה כבר הולך ונפרט, אלא אם כן מסרידים אשר השם קורא עליהם. ובאמת יפה עשה הרב פנחס בספרו הלכות אבל, שהביא המון מנהגים, מנהג הארי ומנהג מצרים ועוד ועוד, שאסרו את השתתפות הנשים בלוויה, כלומר כמו מנהג יהודי תימן. אף שהזוהר דיבר על בית הקברות, ראו שאין הדבר הזה יכול להתקיים אלא למנוע את השתתפות הנשים בלוויה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו כבר לא בודדים מבחינת הקול הזה שאומר שנשים לא תשתתפנה. אבל למרות שכבר לא בודדים ויש עוד רבים שאומרים את הדברים האלה, בפועל בימינו כאמור איננו רואות ולא זר שהמציאות קצת שונה. אבל חובתנו לפחות להשמיע את הדברים, לפחות שבני אדם ידעו את האמת. ואם אנשים ונשים שהם שלומי אמוני ישראל יודעים את האמת, לפחות ינהיגו במשפחותיהם ויגידו לרב, החלטנו שאנחנו הנשים לא יוצאות ללוויה, ואז הרב יכריז וישתיון את המשרח, כי זו הדרך העולה בית אל. ומעשה שהיה, ובאזה סיים את החלק הזה של ההלכה ועבור להלכה השנייה, מעשה שהיה ככה היה, עיניי ראיתי את זה. היינו בבית הקברות בהר המנוחות בירושלים, וכבר קברנו את הנפטר הישיש הצדיק בקבר נסתם הגולל, ומורי זכרו לחיי עולם הבא התחיל סור ממנו סידו קדים. פתאום באה אחת מבנותיו של המנוח עם חולצת טרקו צמודה מאוד, עם שרבולים שכמעט לא שרבולים, ועם מכנסי ג'ינס הדוקים מאוד, ככה מפלצת לדרך, דוחפת את כל הגברים בשתי ידיה, רוצה לראות את אביה ברגע האחרון. ולא פחד לא יותר, מורי פניו אל הקבר ואומר סור ממנו, אז בין היתר שהיא מפלסת את דרכה, דחפה את מורי ככה, ולא אשכח, לא אשכח את המראה של מורי והאישה עתה, ככה, תסתכל ככה בצורה כזו, והמשיך ככה אבל עם ראש מורכן, וכל משקרת הפנים שלו ראה שהוא לא יודע על מה הוא מתאבל, על הסתלקותו של אותו צדיק, או גם על מיטתה של תורת התניעות וההיגיון והנימוסים, שהולכת וקורסת מול עינינו, מול עינינו. להראות לכם עד כמה הדברים משתבשים. מוריי ורבותיי, הובלנו אדם שנפטר בדמי ימיו, והייתה לו אמא זקנה, אמא זקנה, חולנית, באמת כמעט סנילית, מסכנה. אז נכון, היא שקלת בנה, אבל מסכנה. ולא פחות לא יותר, המנוח כבר נמצא על האלונקה ליד פתח הקבר, והם עמידים אותו עד שהאימא תגיע כדי שהיא תבוא ותראה שמכניסים את בנה אל הקבר. ומדובר בעדה שלנו. דפקתי במקום, אמרתי מיד תקברו אותו. היה שם קרוב משפחה תימני, קצין בכיר, חרק שיניים, רצה להכניס בי אגרוף, אבל כאילו משהו הגן עליי. אחר כך כשגמרנו את הלוויה, זאת אומרת, מי שמחה לקבוע את הדברים האלה? זה הבן שלה, אמרתי, זה הבן של בורא עולם,
מי שמחה לבזות את צלמו? מי שמחה להרוג אותה, לראות אותה בשעה שמובילים את בנה אל הקבר? מי שמחה? נעלם. אחר כך ניצלתי את ההזדמנות שהיינו בבית אבל, ראיתי אותו צד העיני בו, פרסתי את הריעה אבל בדרכי נועם, בלי סערת רגשות, בניתי את כל העניין בצורה כזו, שאחר כך בא לחץ לי את היד ואמר, רב, אנחנו טועים ומוטעים. אין לנו דיסק של יהדות, יש לנו דיסק של חילוניות, וזה ישר כוחות. אמר לנשים תפל ובכן זה מצחיק ומבקב יחד. טוב, אז הנה אתם רואים דרך מתחתיתי המנהיגות מעניינת מאוד, זה מדעי. ובכן רבותיי, בואו אנחנו חוזרים וניגשים להלכה השנייה ביחד להספדן של נשים כשרות וצנועות. ובכן מוריי ורבותיי, אומר רבנו בפרק 12 מהלכות אבל הלכה חמישית, הוא אומר את הדברים הבאים: כדרך שעושים מעמד ומושב לאנשים במקום שנהגו, כך עושים לנשים, ומספידים את הנשים כאנשים בכל מקום, אבל אין מניחין את מיטת האישה ברחוב לעולם, שזה גנאי לאישה, אלא סמוך למיטתה קבורתה. דברי רבנו אלו, כל מילה תאונה הסבר, ובמיוחד במקבץ של הדברים שהוא קיבל לאותה הלכה. כדרך שעושים מעמד ומושב לאנשים במקום שנהגו, כך עושים לנשים. לכאורה יש הרי נוהגים בבני עדתנו שעד לקבורה אנחנו עושים שבעה מעמדות מושבות, יש מניחים את המיטה על הרצפה ואומרים שבו יקרים שבו, עמדו יקרים עמודו. לכאורה, כמו שעושים לגבר הנפטר, לאיש הנפטר, כך גם לאישה נפטרת, לכאורה עושים אותו דבר, מעמד ומושב לנשים במקום שנהגו, כך עושים לנשים, ומספידים את הנשים כאנשים בכל מקום. לכאורה, גם כאן, כמו שמספידים את הגברים ומרבים בהספדות, כך לכאורה גם כן יחס לנשים אותו דבר. אבל מה? עד כאן לכאורה יש שוויון גמור. פתאום רבנו כאן אומר, אבל אין מניחים מיטת האישה ברחוב לעולם, תראו זה איזה קריאה, אבל אין מניחים מיטת האישה ברחוב לעולם, שזה גנאי לאישה. תכף נראה למה זה גנאי לאישה. אלא סמוך למיטתה קבורתה. חשבנו אולי ליד הבית יספידו אותה, ואחר כך ברחוב לא מעמידים אותה. אבל מה אומר רבנו? אלא סמוך למיטתה קבורתה. כלומר, גם לא ליד פתח ביתה לא מעמידים את המיטה. כך יוצא מדברי רבנו. ואם כך, איך הספר של ההלכה מתיישבת עם הרשע שאמר רבנו, כדרך שעושים מעמד ומושב לאנשים במקום שנהגו, כן עושים לנשים ומספידים את הנשים כאנשים בכל מקום? והנה רבותיי, אנחנו מוצאים בגמרא מועד קטן, נאמר כך, קודם כל במשנה ואחר כך בגמרא עצמה. נאמר כך, בדף קבזן עמוד ראשון נאמר במשנה, אין מניחין את המיטה ברחוב שלא להרגיל את ההספד, ולא של נשים לעולם מפני הכבוד. מועד קטן היא מסכת שעוסקת בדיני חול המועד. חול המועד נקרא מועד קטן מול המועד הגדול שהוא הרגל, הרגלים, המועדים, החגים. וכאן נאמר שבמועד קטן, דהיינו בחול המועד, קובעים את הנפטר, מספידים את החכם בפניו, אדם רגיל לא מספידים אותו בגלל קדושת המועד, אפילו שזה מועד קטן, גם בראשי חודשים לא מספידים את, רק את החכם בפניו ולא יותר. אז לא מספידים אלא רק את החכמים בפניהם, דהיינו כשהמת לפנינו, לא אחר התבורה. ונאמר שאין מניחים את המיטה ברחוב, אם בדרך כלל נניח לוקחים את החכם ומספידים אותו ועוצרים ומספידים ועוצרים ומספידים, בחול המועד אסור לעשות זאת. למה? כדי שלא להרגיל את ההספד בגלל קדושת המועד. אז מתירים בגלל כבוד החכם להספיד אותו בפניו, אבל ממקום יציאת הלוויה. אבל אין מעמידים את המיטה ברחוב ומספידים בגלל קדושת המועד. באה המשנה ומוסיפה הלכה שלא קשורה בכלל לחול המועד, אלא כתוב ולא של נשים לעולם מפני הכבוד. גם את המיטה של האישה הנפטרת אין מעמידים ברחוב לעולם, דהיינו לא רק בחול המועד אלא כל ימות השנה לעולם, מפני הכבוד. מהו הכבוד הזה? אומר רש"י על המשנה, ולא של נשים לעולם ששופעות זיבה. כלומר, לא אחת נשים צעירות שמסתלקות מן העולם, יש בלפעמים דמים יוצאים, וזה גנאי ולא טוב, ולכן כבוד האישה שלא תתגנה, שלא תתגנה. ובאמת אנחנו מוצאים בגמרא בדף כבזן עמוד ב' בשורה האחרונה, ולא של נשים לעולם מפני הכבוד. אמרי נהר דעה, לא שנו אלא חויו היולדת, אבל שאר נשים מניחים. אם יולדת נפטרה, את מיטתה לא מניחים ברחוב בגלל שמא יצאו דמים וזה יהיה גנאי לה, ולכן רק של יולדות לא מניחים ברחוב. אבל של שאר נשים לפי נהר דעה כן אפשר להעמיד ברחוב. רבי אלעזר אמר, אפילו שאר הנשים דכתיב ותמות שם מרים ותקבר שם סמוך למיטה קבורה. אומר רבי אלעזר, לא, אפילו של שאר נשים, יולדות שאינם יולדות, צעירות כנות, והראיה מרים הצדקת זקנה הייתה כשנסתלקה מן העולם, ואף על פי כן ותמות שם מרים ותקבר שם סמוך למיטתה קבורתה. כלומר אפילו לא לפתח ביתה אלא סמוך למיטתה קבורתה. ובאמת רבנו כתמיד שנוהג לסכם את העניין התלמודי בנה את העניין בצורה כזו, כדרך שעושים מעמד ומושב לאנשים במקום שנהגו, כך עושים לנשים ומספידים את הנשים כאנשים בכל מקום, ואת זה נצטרך עוד ללמוד למה הוא מתכוון. אבל הוא אומר, אבל אין מניחים מיטת האישה ברחוב לעולם, שזה גנאי לאישה, אלא סמוך למיטתה קבורתה. גנאי לאישה בגלל שפעת דם, אבל מוסיף הרמב״ם אלא סמוך למיטתה קבורתה. ואל תחשוב שזהו הטעם היחיד, ואל תחשוב שזהו הטעם היחיד. א', הטעם הזה של גנאי לאישה, זה אומר שלא חילקו בין אלה לאלה כדי שלא יבואו לידי גנאי. כלומר, גם נשים שהן מבוגרות או אינן מלדות, גם לא מעמידים את מיטתם כדי שלא יבואו במקרים אחרים לידי גנאי אצל נשים צעירות או ילדות. אבל דע לך, יש עוד רמז בדבר. יש רמז של גנאי לא במשמעות של תינופת, מעיסות, כמו שפעת דם, אלא צניעות. צניעות. שערי, הגמרא אומרת שם, אחרי שאמרה את דברי רבי אלעזר, רבי אלעזר אמר, אפילו שאר הנשים דחתיב, בתמות שם מרים, ותקבר שם, סמוך למיטה קבורה. אמר רבי אלעזר, אף מרים, כלומר מרים הנביאה, בנשיקה מתה. יש מה שנקרא מיטת נשיקה, לא כאן המקום לעמוד על טיבה של מיטת נשיקה. אל תחשוב שרק משה ואהרון מתו בנשיקה, מיטת נשיקה. גם מרים הנביאה צדקת מתה בנשיקה. מעיניים לנו, עתיה, שם, שם, ממשה, גזרה שווה. המילה שם, בתמות שם אצל מרים, ונאמר אצל משה בימות שם, אז שם, שם ממשה. כמו שמשה מת מיטת נשיקה, גם דבורה מתה מיטת נשיקה. סליחה, גם מרים מתה מיטת נשיקה. ומפני מה לא נאמר בה, על פי השם, כי אצל משה רבנו נאמר בה משה, על פי השם. ואז חכמים ניצלו את המילים על פי השם כדי לבוא לומר לנו שמשה רבנו מת ישקן עם נשיקות פיו על פי השם, כביכול נשיקה, כי הנשיקות האלה ישקן עם נשיקות פיו. גם זה צריך לדעת את המשמעות, משמעות העניין בדבר הזה. אבל זה מצד נשיקה אצל משה. אז נאמר ככה, ומפני מה לא נאמר בה אצל מרים על פי השם? מפני שגנאי הדבר לאומרו. כלומר, מה זה הגנאי כאן? זה לא מישהו, אלא לא צנוע. כלומר, אנחנו מוצאים כאן בגמרא שני מושגים של גנאי. גנאי במובן של מעיסות, כחס שלום עם שופע אדם, זה מאוס. ויש גנאי של פגיעה בעיקרון הצניעות. מהו הדבר שאישה יכולה לסבח בו? הנזר הכי גדול שיכולה לסבח בו זה נזר הצניעות. אז מה אתה עושה? בחייה היא נמנעה מלצאת ולבוא, והייתה צנועה וקשרה, והייתה מסונפת תוך פתח כל פעודה ותמלך פנימה, ופתאום כעת במיטתה בתגעלה, אתה מוציא את המיטה לעינו כולם ומצפית כאילו הייתה אישה שיוצאת בשווקים. אז זה גם בצניעות. במאמר מוסגר, רבותיי, פעם היה אצלי אורח מארצות הברית יום שבת, ואני מדבר איתו על הקהילה שלנו ומה עושים ועל מורשת אבות. אז בין היתר נגענו בענייני הצניעות, ותיארתי לו את מושגי הצניעות שהיו בתימן וכו'. אז הוא אמר לי, כבוד הרב, אתה בדרך כלל נשמע מאוד מאוד משכנע, אבל אתה במקרה הזה נדמה לי מת על יהודי תימן, יותר מדי חולה על יהודי תימן, שנראה לי שאתה מגזים. זה לא דבר מציאותי מה שאתה אומר. כי מה אמרתי לו? בתימן, אם אישה נניח יצאה לרחוב ופתאום ראתה גברים, מי את חומקת והולכת לה לפינה שלא ירגו אותה. אז אומר, אני חושב שאתה כבר יותר מדי מרוב אהבתך ליהדות תימן, אתה מגזים. אמרתי לו, זה אפילו אני ראיתי בארץ, כל שכן שאבותינו מספרים על מה היה בתימן. אבל מה אני יכול להגיד לך? אני יכול לשכנע אותה על דבר שאני ראיתי בעיניי ואתה לא ראית? הוא בא לשאול שלי אחר הצהריים, משעה 1:30, ברוך השם, שיעור ארוך וכו'. גמרנו, התפללנו, אנחנו יוצאים. מי שמכיר קריית אונו ברחוב לוס אנג'לס. אז בדיוק כשאנחנו יוצאים בית כנסת הרמב״ם, ממול היו איזה שתיים או שלוש נשים שצנועות עדיין מהצרידים אשר שם קורא, שמגמת פניהן לכיוון האזור של בית כנסת, כי שם בתי מגוריהם. איך שרק ראו את הציבור יוצא מבית הכנסת, מיד חמקו לרחוב ואתם מוכלסים תא. אמרתו, הנה, מנת שומיים נתנו לך שאתה תראה במועניך, שלא תגיד שאני חולה אהבה לעדה ואני כבר מגזים, תראה במועניך שעוד נשאר משהו מן המשהו מאותה עטרת תפארת של נזירות, של צניעות, נזר הצניעות שהיה בתימן. הוא נדהם, הוא לא האמין למראה, אבל זו הייתה המציאות. על כל פנים, מי שלומד טוב טוב את הגמרא רואה ששניים עניין של גנאי. נהר הלכו במובן של גנאי, של מעיסות, ולכן הם צמצמו את זה אך ורק ליולדות ולא עברו מעבר לזה. אבל רבי עזר אומר לו, זה לא רק בעיה של שפעת דם, זה בעיה של הצניעות גם כן, ושני גנאים אנחנו מתעסקים בהם. ולכן בלי חילוק, ללא הבדל, יולדות שאין להם יולדות, צעירות מבוגרות, אין מעמידים אותם ברחוב. והנה רבותיי, הטור בסימן שין, מתנצל בפניי, אני צריך להתנצל בפניך שאתה מתנצל בפניי. אז כמו רבותיי, שימו לב, כאמור אנחנו כאן רוצים להשקיף על העניין מה קורה אצל שאר העדות בעניין הזה. אנחנו מוצאים אצל האשכנזים, אחינו האשכנזים, בטור יורה דעה סימן שין ממהי שיננוהי, נאמר ככה, לכן וכן רבותיי, בסימן שימם א' הטור כותב, אני פשוט רוצה לעצר את הפסקה כדי לא להאריך, הטור כותב שמספידים את הנשים ואת הנשים אותו דבר ללא הבדל, ממש ללא הבדל, כך אומר הטור, וכך גם פסק להלכה. הנה שימם ד' רבותיי, שימם ד' נאמר בזו הלשון, ונשים נספדות בין האנשים ובין החכמים כראוי להם. ובאמת כך נפסקה גם ההלכה בשולחן ערוך בשין מ"ד, שכותב מרן את הדברים הבאים, סעיף ב', כשם שמספידים על האנשים כך מספידים על הנשים כראוי להם, ונספדות בין האנשים וחכמים, כך מרן בעקבות הטור. זאת אומרת, לפי הטור ומרן מספידים את הנשים ממש כמו כולם. ובאמת הבית יוסף אפילו נבנה מדברי הרמב״ם, שהרי הרמב״ם אמר, כתב רבנו, כתב אם אתם זוכרים, כדרך שעושים מעמד ומושב לאנשים במקום שנהגו, כך עושים לנשים, ומספידים את הנשים כאנשים בכל מקום. אז מרן הבית יוסף אומר, זה גם הרמב״ם אומר, שמספידים את הנשים כאנשים ללא הבדל. דעק הרבותיי, בסימן שינון ה', שם הם מביאים את העניין הבא. אין מניחים מיטה של נשים ברחוב מפני שקרובה לניבול. לא שנה של יולדת, לא שנה של שאר אישה. ועולים בחבר עיר על האיש, ואין עולים בחבר עיר על האישה. ונסביר. אומר הטור, אסור להניח מיטה של אישה ברחוב משום שקרובה לניבול. אם חס וחלילה יהיה דמים, שפעת דמים, זה קרוב לניבול, אז לא מניחים את מיטת האישה ברחוב. לא שנה של יולדת, לא שנה של שאר אישה. אם הוא דאג רק לדם, אז אחורה היה צריך לשתוק כמו נהר דרך, רק יולדו. אבל לא, הוא פסק כמו רב אלעזר, לא שנה יולדות, לא שנה לא יולדות. אבל הרי רב אלעזר אמר עוד משהו, בתמות של מרים, סמוך למיטתה, קבורתה. את זה הטור השמיט, את זה הרמב״ם השאיר. וכאן נוצר הבדל תהומי בין שתי השיטות, כפי שאנחנו נבאר אותם. אבל כאמור, תראו, הוא גם מוסיף עוד עניין שלא כתוב בתלמוד, אבל זה כתוב במקורות אחרים. נאמר, ועולים בחבר עיר על האיש ואין עולים בחבר עיר על האישה. כלומר, רב העיר הולך עם קוראים ללוויה של איש עד בית הקברות, אבל לא הולך ללוויה של אישה עד בית הקברות. עכשיו נתים להם השולחן ערוך סימן שין נון ה' מביא את כמו שהטור, אבל שמית דבר מדבריו. בסימן שין נון ה' הוא אומר את הדברים הבאים: אין מניחין מיטה של אישה ברחוב מפני הכבוד. והרמה הוא שאוסיף, ואין עולין בחבר עיר על האישה. זה הרמה, לא מרן. אבל מה הוא אומר? אין מניחין מיטה של אישה ברחוב מפני הכבוד. לא אמר בן יולדת בן יולדת, לא חילק. באמת רבותיי, באנו כאן לשני מנהגים. מורי אומר שרבנו סבור שהמעמדות והמושבות שעושים לאישה זה אחרי הקבורה ולא לפני הקבורה. ההספדים שמספידים את הנשים זה אחרי הקבורה ולא לפני הקבורה. שהרי נאמר בתלמוד, רפרם הספיד את קלתו שנפטרה בבית כנישתה, בית כנסת, אפילו לא בית האבלים, כי בית האבלים לא היה מספיק והיה צורך במקום גדול, כי בזכותו של רפרם באו המונים לשמוע את ההספד, והוא רצה לתת לה כבוד, אז בכוונה הוא בא להספיד, ובאו לבית הכנסת הרבה בזכותו, וזה הכבוד בשבילה. אבל זה לאחר קבורה, לא לפני קבורה. ואז הדברים באים על מקומם בשלום. כלומר, מה שהרמב״ם אומר, כיצד עושים כדרך שעושים מעמד מושב לאנשים במקום שנהגו, והכוונה לאחר קבורה, כך עושים לנשים מעמד ומושב לאחר הקבורה. ומספידים את הנשים כאנשים בכל מקום, הכוונה דיינו לאחר הקבורה. אבל אומר הרמב״ם, אין מניחין מיטת האישה ברחוב לעולם, שזה גנאי לאישה, אלא סמוך למיטתה קבורתה, וממילא לא מספידים אותה הם מטיעתה מפתח בית הכנסת, סליחה, מפתח בית ה... עכשיו רבותיי, מה זאת? וכך אומר מורי, זה המנהג בתימן. הוא אומר, בסופו של דבר כולם מעידים שבתימן, כך אורצלם מעיד, שהעבירו את האישה בדומיה, בלי שום דבר, מביתה לבית קברה בדומיה, בלי שום דבר. אני זוכר פעם אחת נפטרה אצלנו זקנה, אחת מהזקנות בקריית אונו, אז אמרו לי, מתי הלוויה? שעה כזו וכזו, בועיל בזמני מאוד מאוד מדוד ושקול, הגעתי בדיוק לזמן שקבעו. דעתה, כנראה שהאמבולנס הגיע כמה דקות לפני כן, ועשה להם הדרך, לא המתינו לי, אז כבר התחילו לנוע מביתה לכיוון בית הכנסת. ואז באתי, זה כמו משה רבנו יורד מנהר, ואז יש קולות, קולות משונים. אלה אומרים שיר השירים, אלה אומרים אשת חיל, אלה אומרים אהוב ירחמו, בלי עגל הזהב. כי בתימן לא העבירו דרך בית הכנסת אפילו את הגברים. אמרו את הגברים לא העבירו דרך בית הכנסת. וכאן לא פחות לא יותר, במקום שאמרו שאין מעמידים את בית האישה ברחוב, מביאים את ביתה ומעמידים את בית הכנסת. מה זה? איזה מין שיבושים? איזה מין שיבושים בניגוד להלכה? אפילו לפי הטור ומרן שאומרים שמספידים את הנשים כאנשים לפני הקבורה, הם מתכוונים ליד הבית, אבל לא להתחיל לעשות לה להעמיד אותה ברחוב, זה ודאי שלא. מנהגים משתפשים בגלל שפשוט אין מנהיגות והדברים משתפשים. אז היו מובילים אותה בדומיה מביתה עד לקברה, ותם עוד שם ותקבר שם צניעות. אחר כך בבית מספידים אותה במלוא כל העוצמה, במלוא כל הכבוד הראוי. עכשיו ככה, אחינו האשכנזים, רק אלה אחינו האשכנזים והספרדים אשר נהגו להספיץ אנשים, אז בעל גשר החיים הרב טוקצ'ינסקי מתלבט, הוא כאילו אומר, אני לא יודע, הרי אנחנו מספילים את אנשים, איך זה מתיישב אם אין מעמידים את מיטת האישה ברחוב? האם להעמיד את האישה ליד פתח ביתה, וזו המציאות רבותיי, הם מעמידים אותה ליד פתח ביתה, ועוד רב מספיד ועוד רב מספיד ועוד רב מספיד, אז הרי אין לך עמדה יותר גדולה מזו. מילא אם זה תחוף, אם זה מיידי, אבל להספיד ועוד להספיד, אין לך עמדה יותר גדולה מזו. זאת אומרת, באמת הם נאלצו, אומר הרב פנחס ובצדק, לחלק הרבה חילוקים, הרבה חילוקים. זה אומר שההלכה הזו היא בנסיבות כאלה, זה אומר שההלכה הזו בנסיבות כאלה, זה אומר שההלכה הזו בנסיבות כאלה. למה? כי לא שמרו את המנהג הרגיל והאמיתי והמקורי. אם היו שומרים את המנהג הרגיל והאמיתי, לא היה להם שום סתירות, והכל היה מתבאר ובעל מקומו בשלום. כאמור רבותיי, אין כוחנו בידינו היום להנהיג את ההלכות הנפלאות הללו, ובמיוחד שאנשים תחשובנה שמי יודע שכאילו חס וחלילה מזלזלים בהם וכו'. אז אני תמיד נוהג אצלנו לבוא בקרית אונו ליד הבית ואומר, בתם עוד שם במרם ואנחנו עוד נספיד אותה והיא ראויה לספד וכו' וכו', ומשם אנחנו נעים לבית הקברות. אבל כאמור קשה להם הדבר הזה, קשה. ומעשה שהיה כחיה בשבוע שעבר, נפטרה איך קוראים זהרה אלמנתו של שלמה תביב זכרו לחיי עולם הבא, וקשרו אליי, אמרתי אבל אתם לא מעבירים אותה דרך בית כנסת אלא מביתה לבית קברה. אמרו המורי אומר בסדר. באתי ליד האמבולנס, אמרתי מה שאמרתי ונענו לבית הקברות. עכשיו שימו לב, הרמה אומר רב העיר לא יוצא ללוויה של נשים עד לבית הקברות. בהתחלה כן, אבל לא יוצא לבית הקברות. מרן השמיט את זה, הרמב"ם בכלל לא זכר את זה כי זה לא תלמודי כל העניין. בכוונה הלכתי כדי שידעו שאין זה זלזול בכבודה של האישה שאנחנו לא מספידים אותה, אלא שבעזרת השם נספיד אותה בביתה כראוי לה. ובאמת הלכתי ביום ראשון וספדתי אותה כראוי לה בעוצמה רבה מאוד, אבל בכוונה הלכתי לבית הקברות בכוונה כדי להראות זה לא זלזול בכבוד האישה אלא הגנה על הצניעות, שזה הכבוד הנעלה ביותר של האישה, זה הערך שצריך לטפח אותו. הגענו לבית הקברות בראש עין והכניס אותה לעשות טהרה. בא אליי אחד האבלים, אמר כבוד הרב, המשפחה מבקשת, יש כאן כמה רבנים להזמין אותם להספיד. אמרתי אם זה מה שאתם בוחרים זו זכותכם, אני הולך, אני אפילו לא יכול לנחם אותם כי עוד לא נמצא מגולה, אני עוזב במקום. אמרו לו לא, לא תישאר. וכך היה, הוצאנו אותה מהטהרה, אמרנו את ההיתר, הובלנו אותה בדומיה לקבר. רבותיי, אני שומע את האנשים בסוף מתלחשים ואומרים, איזה הוד, איזה דומיה. זאת אומרת, כשנפגשים עם המציאות הזו, פתאום מגלים עולם אחר לגמרי, עולם רוחני, אמיתי, מקורי, שאין לנו תערובת, שאין לנו רעפתנות, אלא מהות, אלא פנימיות. זה רבותיי הדרך שנעלה בה בית אל. לכן מוריי ורבותיי, אמצאתי לנכון שנברר את ההלכות החשובות האלה במעמד הזה של יום ה-30 להסתלקותה של ראשה, אותה אישה תנועה שושנה עליה השלום, אשר כל כך הייתה תנועה מסונפת בתוך ביתה כל כבודה בת מלך פנימה. איננו יודע כמה אנחנו יכולים להוביל את ההלכות האלה. כפי שאני אומר לכם, יש לנו מאבקים לא קלים, ואנחנו לעולם צריכים להוביל את זה בדרכי נועם, לא בתקיפות. זה רק הרב עובדיה בעקרון יכל לעשות מעשה כזה. אם אני הייתי עושה מעשה כזה, היו קוברים אותי במקום. כן? אז אין כוחנו בידינו, אלא דרכנו היא דרכי נועם בהבה. אבל אנחנו, מה שחשוב, לא מתייאשים, מלמדים את הדברים. למה? כי לעתיד לבוא נאמר, ומלאה הארץ דעה כמים לים מחסים. על ידי זה שאנחנו מוסיפים עוד דעה ועוד דעה ועוד דעה, בעזרת השם יתברך, לאט לאט המחלוקות יותר יצמצמו, באמת תורה דרכה, באמת תורה דרכה. אבל עד אז רבותיי, אין אנו רשאים מצד אחד לקוראים להתייאש ולא למד ולא להנחות. להנחות, ללמד, להתפלל לשם לעזור לנו שבאמת נלך בדרך השם. כן, מה? כן, כן. רבי שלמה, איש תום יושר, ירא אלוהים מסור מרע. הוא מביא לנו שגיסו לא רצה שאנשים תשתפנה, אמר לו כתוב בצבאה, כתב בצבאה, רק הביא את הצבאה, ושקט נגמר. מתה התקופה ההיא. אני מבטיח לך מתוך ניסיון מר שלי כמנהיג, שאת הצבאה היו קוראים לגזרים, והיו משתפים. לכן אמרתי, אינני בא לייאש, אני בא לומר שלמרות שהמצב הולך חס וחלילה ומתקרסם לרעה, אין אנו פטורים מללמוד את הדברים, מלהטיף בדרכנו על הדברים, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, ותהיה נשמתה של המנוחה צרורה בצרור החיים. הוא רחום יחתר או נשרר בצרור.